טוב, אז ראית שנתחיל אבימלך. בפעם שעברה ראינו שסוגיית גדעון זה לא סוגיה פתורה, במובן הזה שגדעון, ראינו לאורך הדרך, נזכיר את עיקרי הדברים, היה מלך, היה שופט, מנהיג, מעל למה שהדור היה ראוי. ראינו את זה מכמה בחינות. ובעצם כשגדעון מסיים את חייו, אז אם נסכם מה קורה, אז מופיעה תביעה בעם יותר ממה שגדעון עצמו יכול לתת. זה דבר מיוחד, בדרך כלל ההנהגה היא כפי מצב העם. ופה יש בעצם מוצר פער בין מה שהעם עצמו היה רוצה שיהיה, ובין מה שהשם שולח להם מלמעלה, לא יודע איך להגיד את זה, בין מה שגדעון עצמו מבין שיכול להתרחש. זה מצב שאופייני לתקופות מעבר, שבעצם התביעה מקדימה את המימוש בפועל. והיינו שיש איזשהו מצב ביניים. מצד אחד גדעון אומר, לא אני אמשול בכם, לא בני אמשול בכם, השם אמשול בכם. כלומר, הוא מסרב ליצור את מה שהם ביקש, הנהגה רציפה, בעצם התחלת מלכות. מצד שני, ממש בולט שהוא הופך את המוקד, את עירו למוקד, שם שם את האפוד, והולך ויושב בביתו ומייצר איזשהו, מה שנקרא בסוף פרק ח', בית ירובעל. בית ירובעל, ו... עוד מעט נחזור טיפה על איך אפשר להבין מה הייתה הציפייה של גדעון שיהיה אחריו. כלומר, זה ברור שהוא יצר את הדרך להמשך אחריו, למרות שהוא לא המשיך אותה באופן אקטיבי. אז זה בעצם הרקע, זה המצב כשאנחנו מסיים את ימי גדעון, אז העם חוזר, אמרנו, לפער הזה של העבודה הזרה שגדעון עקר אותה ושירש אותה, אבל מיד עם אותו, אז עופרה חזרה להיות מוקד העבודה הזרה. ואז בעצם באופן טבעי עולה שלא מאוד גדולה, מה יהיה בהמשך? אני רוצה שנייה לחזור, כל פעם חשוב לחזור לאיפה אנחנו בעצם ביחס לדור השופטים, זה נותן הרבה מבט. בעצם, אם נזכור בדור השופטים, עם ישראל מתמודד מול חמישה סוגי אויבים. יכול לחזור עליהם בקצרה. חמישה סוגי אויבים, זה ממש בסבב. האויב הראשון זה האימפריה מצפון, קושן רשעתיים, סוג אחד של אויב. האויב השני, זה העמים שכני ישראל, עגלון מלך מואב. האויב השלישי זה פלישתים, אויב מסוג לגמרי אחר שהוא לא בא מפה ויש להם את המטרות שלהם. האויב מסוג רביעי זה אדוני הארץ, המקוריים זה הכנענים, שני גדיהם נחימו דברו ברק. והאויב החמישי שבעצם הוא היה אויב מפתיע, דימרנו זה בתחילת גדעון, לא היינו מצפים שהוא יעמוד נגדנו אולי, במיוחד שהכרענו אותו בעבר, זה המדיינים. בעצם שבטים נודדים לא אומה כלשהי, והם באים בתור נודדים להפוך גם את ארץ ישראל לארץ חרבה מיישוב. אנחנו עכשיו הגענו לשלב שבו הכרענו את כל סוגי האויבים. כלומר, אין עוד סוג אויב שיהיה לנו להתמודד איתו. במובן הזה, צריך לשים לב שבעצם הריבונות של עם ישראל בסופו של דבר, צריך לזכור שבדור השופטים זה לא רק קרב בלימה, קרב מאסף, אלא הריבונות הולכת ומתחזקת, הביסוס של עם ישראל בארץ הולכת ומתחזק. ועם סוף ימי גדעון אנחנו נמצאים בעצם במצב של הריבונות בארץ מול האויבים שלנו התחזקה. כלומר, אפשר להגיד באיזשהו מובן שהגענו, ועוד מעט נראה, לא רק באיזשהו מובן, הגענו למנוחה הראשונית של עם ישראל בארץ. בעצם היה זה ימי יהושע. זה היה, היינו כאילו רגע בכזה הלם של כל האויבים, אבל מהר מאוד כל מי שעוד לא נלחמנו בו התחיל להיאבק. כולל השאריות של הכנענים. בעצם אנחנו נמצאים במצב שהכרענו אותם אחד אחד. אנחנו נמצא, נופתע לגלות בהמשך הספר, ששניים מבין חמישה סוגי האויבים חזרו ונלחמו בנו. וזה שכני ישראל, בימי יפתח ופלישתים בימי שמשון. זה בעצם המהלך של כל ספר שופטים. אבל השקט הזה שזכינו לו מתברר מאוד בסוף ימי גדעון. אצל גדעון כתוב, כן, פרק ח' פסוק כ"ט, וילך ירובעל בן יואש וישב בביתו. ביטוי מאוד מעניין שבעצם אומר גדעון, לא כמו רוב המלכים וגם השופטים שבעצם סיים לשפוט כשהוא מת, גדעון סיים תפקידו והלך לביתו. מה זה בא לומר? אז ראינו אחידה, אומר בחומת תנ"ך, ותשקוט, ואחר כך כתוב, ותשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון. שנייה, הייתי צריך להתחיל משם. לפני זה כתוב, פסוק כ"ח, ויקנה מדיין לפני בני ישראל, ולא יספו לשאת ראשם, ותשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון. ואלך יובל בן יואש ויש לו ביתו. כאילו הנביא אומר, הסתיימה המלחמה, הוא יכול לשבת בשקט. אומר אחידה, אפילו שלא קיבל להיות שופט ומנהיג, וישב בביתו, שקטה הארץ בזכותו. כלומר, גם במצב בעצם לראשונה, בתקופת השופטים, שיש שקט בארץ, לא כי הכרענו את האויבים, זה כן קרה פה, אלא זה הפך בעצם, כאילו הנביא בא להצביע לנו, שזה הפך להיות מצב קבוע. מעכשיו, פשוט יש שקט. אותו דבר, המלבים, ויש בביתו, כי לא הוא צריך ללחום, כי אין שטן. טוב, תגיד, כל שופט בסופו של דבר, לא הוא צריך ללחום, וכתוב, ותשקוט הארץ 40 שנה. לא נכון. כל שופט לא כתוב שהוא הלך וישב בביתו. אלא בעצם כל עוד הוא זה שהכניע את האויבים, אז האויבים מושבים בשקט, כי המכניע שלהם פה, אבל בעצם מה שנביא מציין בימי גדעון, שהתחיל שקט בתור עובדה קיימת, כלומר, אין מתקומם. הכרענו את סוגי האויבים, ואין מתקומם. מה היה אחרי 40 שנה? בדיוק לזה אני בא. אני רק רוצה להשלים את מה שמצודות דוד אומר שם, רצונו לומר, לא טרח הרבה בהנהגת העם, כי ישב בביתו במנוחה, ולזה הרבה נשים ובנים. כלומר, המצודות מציין שבעצם יש פה עכשיו התכווננות פנימה ויכולת להשקיע בהקמת הבית של גדעון, בגלל שהם אויבים מסביב. עכשיו, פה בעצם מגיעה השאלה, רגע, אז מה היה אחרי גדעון? אחרי גדעון האם היה שקט או לא? או נשאל את זה ישיר יותר, מה היה במי אבימלך? מי אבימלך כל הנושא הוא בתוך ישראל פנימה. זה מאוד מתאים, ולזה בעצם רציתי להציב את המבט הראשוני, שאחרי שסיימנו את ההתמודדות בחוץ, אז מגיע פרק ראשון שבעצם עוסק באופן ברור וישיר בהתמודדות בתוך עם ישראל פנימה. לא עכשיו לאויבים, הגענו בשלב שזה שלב משמח, עכשיו צריך התבוררות כלשהי בתוכנו, לאן נמשיכים מפה והלאה. אבל לפני זה, אז בעצם צריך לברר קודם כל מבחינה טכנית. מה היה במצב האויבים בימי אבימלך? זה בעצם השאלה, אחרי 40 שנה של גדעון. אז קודם כל, אני חושב שזה הבדל גדול בין מה שכתוב בין כל שופט ותשקוט הארץ 40 שנה, שעד משמע שאחר כך לא, לבין מה שכתוב, שוב פעם אני קורא בסוף ימי גדעון, ויקנה מדיין לפני בני ישראל, ולא יספו לעשות ראשם עוד, ותשקוט הארץ 40 שנה ימי גדעון, וילך ירובל ויואש וישב בביתו. כלומר, יש פה בהחלט משמעות יותר של שקט, אבל בואו נראה את זה יותר בימי אבימלך. בימי אבימלך לא מוזכרים אויבים, מה זה אומר? שהם לא הנושא, אבל בפועל היה איום מהם, ורק לא הם לא הנושא, או שלא היה איום? יפה. אז בואו נלך לתחילת פרק י'. תחילת פרק י' הוא בעצם נקודת פה מפתח. אחרי אבימלך, כתוב ככה, תחילת פרק י', ויקום אחרי אבימלך להושיע את ישראל, תולה בן פועה, בן דודו, איש יששכר. וישפוט את ישראל 23 שנה. אחר כך, ויקום אחריו יאיר הגלעדי, וישפוט את ישראל 22 שנה. אז פה מיד מגיעה השאלה, אני כאילו מדלג שנייה על אבימלך עצמו. רגע, בימי השופטים שאחרי אבימלך, מה היה? הוא שופט 22 שנה, 23 שנה. מה קורה? למה לא מסופר במי הוא נלחם? כתוב מצד אחד שהוא שופט את ישראל, ויקום להושיע את ישראל, וישפוט את ישראל. צד שני, רגע, אז מה היה? מאוד ברור שהנושא המרכזי, בוא נגיד, הוא לא, דיברנו על זה בהקדמות לשופטים, וזה הנושא המרכזי, וזה ההתקדמות בימי השופטים השקטים, שהנושא המרכזי הוא לא לנצח את האויבים, אלא הוא הנהגה מצד עצמה. אין עכשיו התמודדות מול האויבים. אני אביא שנייה, מקום מפורש של זה. רגע. אברבנאל בהקדמה לשופטים אומר, ואם היות שבקצת השופטים לא זכר עניין המלחמות, כי אם עניין המשפט, כמו תולה, יאיר, יבצן, אילון ועבדון, אמרנו, יש פה בעצם רצף, חוץ מיפתח באמצע, של חמישה שופטים שבהם אין מלחמה. אז הוא אומר, לפי שקצתם, כלומר, קצת השופטים לא היו מתעסקים במלחמה, ולא הייתה מלחמה בימיהם, והם התעסקו לבד במשפט. אז בעצם אברבנאל, כאילו, בתחילת ספר שופטים, אומר, אומר שיש שופטים כאלה שהם לא נקראים שופטים על שם מלחמתם, אלא על עצם מאותם שופטים. וזה בעצם השופטים האלה. אני אביא עוד מקור, זה התרגום על רות, אומר, אחד השופטים האלה שזה יבצן, הוא אומר, בועז, בא התרגום לבאר מי הוא בועז, יבצן נגידה, יבצן הנגיד, שעל זכותו ניצלו ישראל מבעלי דבביון. כלומר, בזכות יבצן, בזכותו, ניצלו מסוניהם. כלומר, היא לא אומרת תרגום, לא במלחמתו, אלא בזכותו, בזכות יבצן, לא היו צריכים בעצם ישראל להילחם. וזה דרך אחרת של, של, הושעה ישועה מהאויבים. עכשיו, אז בעצם יש לנו, יוצא לנו ככה, בימי גידון ראינו בעצם פסוק, פסוקים שמש מורים על זה, על השקט שהיה בימיו. גם אחרי גידון יש בעצם, נוצר רצף של חמישה, חוץ מיפתח, רצף של חמישה שופטים שימש בולט שהם שופטים שקטים. וזה ברור שזה למעליות, בבחינת, זה לא המצב הזה ברור, אבל בבחינת וחרב לא תעבור בארצכם. מה היה בימי אבימלך? באופן הכי פשוט, באבימלך, כנראה שלא הייתה מלחמה. עכשיו, בתחילת פסוק י' באמת נחלקו המפרשים מה הפירוש? ויקום אחרי אבימלך להושיע את ישראל. מה זה ויקום אחרי אבימלך להושיע את ישראל? אז המלבי, ואני אומר את זה, אני חושב המלבי מומדת מיעוט, אומר שאבימלך לא הושיע את ישראל. הוא אומר, אבימלך רק שרה, רק הסתרר על ישראל ולא הושיע אותם, וכאילו בניגוד אליו, עכשיו זה מפרש הפסוק, שבת עולה בנפואה להושיע אותם. אז גם המלבים, אני חושב, מודה שלא היה מלחמה עם מול אויבים מאבימלך, כלומר, בפועל העובדה היא כנראה אותה עובדה. רק הוא אומר שהפסוק בא לציין, אל תקרא לו מושיע. אבל כנגדו הרד"ק והמצודות אומרים, הפוך, שפה כתוב שגם אבימלך הושיע את ישראל, ויקום אחריו זה יציין את הרצף. תקרא שנייה מצודות, עד שיש לך תנ"ך כזה. ויהודה א', פרק י' פסוק א'. זה רק רד"ק? פתח שנייה ברד"ק. כן, אז כנראה רק רד"ק להושיע את ישראל, אומר רד"ק שגם אבימלך הושיע את ישראל. ואף על פי שלא נזכר, כיוון שאמר אחרי אבימלך נראה שגם הוא הושיע את ישראל מיד אויביהם. ואילו לא כן, לא היה אומר אחרי, ולא היה נמנה עם שופטי ישראל. ולא נאמר עליו היה שר על ישראל. כלומר, רד"ק אומר בעצם זה שמונים אותו כשופט, זה ההגדרה שהוא בעצם הושיע את עם ישראל. אני אוסיף לסיכום העניין הזה את הלב הארון. הלב הארון בעצם הולך דרך של הרד"ק, אבל יותר. הוא אומר שפשט הפסוק לא שאבימלך נלחם והושיע, אלא בימיו בגלל חוזקו לא נלחמו הגויים בישראל בכלל. וזה עצמו נקרא שהוא הושיע. שאלת פה, יש פה בעצם חידוש גדול עוד יותר מהרד"ק. הרד"ק כאילו אומר גם הוא הושיע את ישראל, אתה יכול לשמוע המשמעות שהיה מלחמות שלא סופרו. אבל הלב הארון אומר אדרבה. ואז זה בעצם יש לך רצף אחד, שמי גידון התחיל לתקופה חדשה, ש, וזה יוצא ממש יפה, עם סיום החמישה סוגי האויבים במדיין, אז נוצרת תקופה של שקט שקוראת את סוף ימי גידון, את אבימלך ואת השופטים השקטים. אחר כך יש בעצם תופעה מחדש, הנביא יציין אותה בפסוק בפרק י' שהשם נותן אותה מחדש ביד בני עמון וביד פלישתים. לא זוכר. אתה ראית את זה כאילו? לא, לא, אני חושב שהוא, אני לא זוכר עכשיו, לא זוכר, לא ראיתי את זה עכשיו, נדמה לי שלא. שהוא פשוט אומר שבלשון להושיע את ישראל, לא חייב להיות שהייתה מלחמה והוא ניצח, אלא יכול להיות שפשוט הוא הושיע אותם בעצם זה שהאויבים פחדו לבוא. לא, הוא עזבו, ויקום אחריו להושיע את ישראל, הכוונה, כמו הרד"ק. אבל שוב, אני לא רוצה להגיד בזה, כי אני לא זוכר בדיוק מה הוא אומר. בסדר? אני רק אזכיר, וזה ישנה לנו קצת להמשך. מתוך זה אנחנו בעצם אני אומר שבתפקיד היסודי של שופט, אבימלך נחל הצלחה מלאה, 100%, אולי אפילו יותר, 120, כי יש שופטים שנחלו הצלחה בזה שהם יצרו שקט על ידי מלחמה, ואבימלך נחל הצלחה על ידי זה שפשוט האויבים לא קמו בימיו. אני אזכיר גם בהקשר הזה מה שדיברנו תחילת תקופת השופטים, בתחילת הספר, במחזור ויטרי, בתוך אבימלך נמנה בין מעבירי כל התורה שבעל פה. כלומר, ממש צריך להיזהר לפי זה, וזה מה שיצאנו על כל השופטים באשר הם, כולל גדעון, וזה שאתה אומר להם כקלי עולם, אבל זה בעצם משניות ומדרשים והמון מפרשים שעולים את דעה אחת, שכל השופטים קודם כל היו בעצם אבות הבדים. לכאורה זה יוצא גם אבימלך כך, מה נאמר? אז איך הוא הורג את 71? טוב, נצטרך לדון. אבל זה מבוא מאוד חשוב, שוב, אני, גם אבימלך, אני לא ראיתי שהוא יוצא מן הכלל בדבר הזה. שוב, מחזור ויטרי נאמר מפורש שהוא בן מעביר את התורה של אלפי, כלומר אין מה לומר עד כמה זה בעצם צדקות גדולה צריך להיות בשביל מעמד כזה. שוב, אני פחות אומר את זה באופן שהכרעה, כי בו עצמו לא נאמר שהוא שופט, אז אתה יכול להגיד, הוא רק, לא יודע, זה חריג, הוא בכלל לא אפשר, לא יודע. אני כן אנסה כמה שאתה הולך את הדרך הזאת, כלומר לראות האם אפשר להסביר את כל הפרשה פה, לא בדרך של רשע, אלא בדרך של, של מחשבה שככה נכון. נראה. הקדמה נוספת לעניין אבימלך, בעצם פה, זה דיברנו על זה, בעצם גדעון ואבימלך זה הפעם הראשונה שמנסים באופן ריאלי להעמיד מלך בעם ישראל. ראינו שלגדעון קוראים מלך, ועל אבימלך כתוב וימליכו את אבימלך למלך. עוד מעט נקרא אולי להזכיר שוב את המדרשים שאומרים עד כמה הייתה פה אפשרות גדולה. רוצה להזכיר בהקשר הזה, עד שלא דיברנו על זה פה, את הקץ הרלוונטי לתקופת השופטים. דיברנו על זה הרבה, אבל לא על הנקודה הזאת. בהקדמות דיברנו על זה שבעצם כשמשה, לפני שהוא מת, אז הוא יודע, השם מגלה לו. ומשה אומר לעם ישראל, אחרי מותי כי אשר את השחיתון. כלומר, זה בעצם ידוע שיהיה דור שיחטא ויחטוף מכות, ובסוף השם יושיע אותו. ודיברנו בעבר על הסיבות לזה, שבעצם זה, למה, איך אפשר לומר את זה שברור שעם ישראל החטאו, ומה הסיבה לזה, איפה זה עומד בהיסטוריה של עם ישראל. אבל שם, ממש בתוך כשהקדוש ברוך הוא מתווה את הקץ הזה, אז הוא אומר, שירת האזינו שממש נכתבה לדור הזה, אומרת לנו, אני אקרא שנייה מתוכו, שבישועה של אותו הדור, ושוב אני מזכיר, השירה הזאת נכתבה, משה אומר, כי אבינו לארץ, ידעתי, איך כתוב? הנך שוכב מבותיך וקם העם הזה וזנה וכו', ואנוכי אסתר אסתר פניי וכו', ואתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיים. כלומר, שירת האזינו היא תגובה לדור השופטים. מה כתוב בשירת האזינו? כתוב, בעצם מה שמתחדש בה, בעיקר, זה שהשם יושיע את ישראל למען שמו באותו הדור. אבל שם הוא אומר, בשירת האזינו זה דברים למד ב' למד ו', כי הדין השם עמו ועל עבדיו יתנחם, יתנחם, כי יראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב. מה זה אפס עצור ועזוב? אומר רש"י, אין מושל ומושיע לישראל. כלומר זה ממש, רואים פה את הישירות של דור השופטים, שבעצם השם, התורה מייעדת, בדור הזה, שיהיה ממש בחדלות אישים, שלא יוכלו להושיע את עצמם, למה? כי אין להם מושל, יקום השם ויושיע אותם. כלומר, בעצם מפה ואילך, לאורך תקופת השופטים, שעם ישראל יודע שזה יתממש, הוא יודע שזה יקרה מתישהו.
אבל זה לא לגבי כל שופט, אלא משהו אחרי כל התקופה?
כן. שבעצם... כן, אבל משמע, תראה, אתה בעצם נכנס פה לדיון, כשכתוב בספר שופטים, בימים ההם אין מלך בישראל אשר ישר ואין הרבה יעשה. זה כתוב בסוף התקופה, 4 פעמים. מה הכוונה? אז יש מפרשים שאמרו כמוך, אין מלך בישראל, הכוונה, אין שופט בישראל. ואז לפי זה מה שכתוב שם, איש הישר ואין הרבה יעשה, זה רק שלא היה שופטים. לא, יש כאלה שככה פרשו שם, אבל אנחנו לא נוקטים ככה, אלא כמו הפרשים שאומרים, אין מלך בישראל, הכוונה, כל תקופת השופטים, ברגע שאין מלך, איש הישר בעיניו יעשה. כלומר, זה בעיה של כל תקופה. ואני חושב שזה, בעצם יש שתי אפשרות האלה להסביר גם שם. אפס עצור ועזוב, אני חושב שיותר הפשטו, ברגע שאין לך מלוכה קבועה, וזה ברור שהשופטים לא ענו לקריטריון הזה, כלומר, שופטים באו להושיע את העם, אבל הם לא בעצם היו בעמדה של עצור ועזוב, הם לא היו מושלים בישראל. אצל גדעון, כמו שראינו, התחדש השם הזה של מושל, משולתנו גם אתך, גם אתה, גם במלכה. לכן, אפס עצור ועזוב, זה לכאורה לא, אני חושב, פחות נכון להסביר אותו, שאין שופטים בישראל, כי עד רבה, בדור הוא כן היה, אבל אני מבין את הפירוש שלך. שאתה אומר, איך השם משאיר אותם בתוך דור השופטים עצמו. אני חושב, הפירוש שלו יותר נכון, באמת בסופו של דבר ככה התרחש, שבעצם כתוב פה, בסוף התקופה הזאת, שאין עצור ועזוב, יבוא השם ויהפוך את המצב הזה וימנה עצור ועזוב, כלומר בימי שמואל. ואגב, יש הוכחה לפירוש הזה, אני ממש אומר את זה בסוגריים, תרצה לסתכל בזה אחר כך, שבעצם בתנ"ך עצמו יש עוד מקום שכתוב בו, שאין עצור ועזוב. הולכים איפה?
ירובעם.
מה?
ירובעם.
ירובעם? זהו, אצל ירובעם השני, זה מה שהתכוונת?
אולי לא...
לא, 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 אצל ירובעם השני, כלומר, לא אצל ירובעם שפילג את המלאכה, אצל ירובעם השני, כשבעצם נופלת המלוכה, מלוכת ישראל, אז שם פתאום הנביא שפה הזכיר את הפירוש הזה, ואז כאילו בעצם נותן משמעות מחדש, אפשרות פירוש אחרת לשירת האזינו, שבעצם זה לא שתהיה בעיה כל עוד לא יהיה עצור ועזוב, אלא כשירד העצור ועזוב, כשיפול העצור ועזוב, כשבעצם נופלת מלוכת ישראל, אז נופל בית יהוא, שהוא בית המלוכה הרציני של עם ישראל, בימי ירובעם, אז השם מושיע את ישראל למען שמו. זה כאילו ממש אפשרות אחרת לפרש את הקץ הזה שהאזינו. טוב, סגור סוגריים. אז בעצם, כשאנחנו מגיעים פה לרצון של עם ישראל להעמיד מלך, אני חושב שזה ממש סביב זה נסוב, עם ישראל בעצם מנסה לצאת מתקופת השופטים. בזה אנחנו מדברים. כשכתוב להעמיד את אבימלך, זה בעצם לא רק לנסות... לא יודע, לשפר, להשיג נקודות, להשיג יתרונות טקטיים בזה שיהיה לנו מלך, אז זה ממש לצאת מהמצב שאין עצור ועזוב. עם ישראל ראה, בסדר, התמודדנו, ברוך השם, כל אחד מסוגי האויבים אשר עזר לנו, אבל עכשיו צריך לצאת מהמצב הזה. וזה מה שעם ישראל ביקש מגדעון, וגדעון לא הסכים. יפה. מה היה אמור להיות על פי גדעון? אז ראינו פעם שעברה, אחזנו בזה בדברי אברבנאל, שגדעון כשהוא מילא את כשהוא בעצם... התרכז בביתו ומינה את 70 בניו, הוא בעצם רצה להביא מצב כזה שברור שהמלוכה כן תבוא מזרעו, כמו שעם ישראל ביקש. אבל לא עכשיו, איך? בדרך הדרגתית, עם ישראל עכשיו לא ראוי, השם ימשול בכם. אם עכשיו אני ימשול ובני ימשול, זה בעצם יהיה בניגוד למלוכת השם. ולכן, מה אמור להיות? אז ראינו, רבנאל ממש אומר שבעצם יהיה כאילו מין הנהגה כזאת משפחתית, שכאילו הנהגה אריסטוקרטית, ש70 בני גדעון, כולם ביחד. והם יכינו את המצב לקראת המלך שכנראה יהיה, ושנקרא ככה, אבימלך. כאילו זה בעצם גדעון במובן הזה אומר, לא עכשיו, אבל כן, יש 70 שלא יודע, מזכירים סנדרין או את הזקנים, שבעצם ההצלת, הצד מלוכה שיש בגדעון, פריסה שלו באופן כזה כלל ישראלי, מספר 70, אבל כהכנה לזה שבעצם מתישהו תעמוד המלוכה מזרעו. עכשיו בואו נתחיל לנתח מה בעצם, זה בעצם עכשיו מבוא לי מאבימלך, מה עיקרי הפרשה פה? כלומר, אם אני אנסה לסכם, מה הנביא מלמד אותנו בפרק ת'? מה ניסו לעשות פה? מה הייתה התוצאה? מה יצליח? מה לא יצליח? אז באמת, נתחיל מהנקודה הזאת. הנקודה הזאת שאמרנו עכשיו, שבעצם ברור שהמלוכה צריכה לעבור מגדעון, היא כתובה בתחילת הפרק. ואלך אבימלך בן ירובעם על שכמה אל אחי אמו, וידבר עליהם ואל כל משפחת בית אמו לאמור. בית אבי אמו לאמור. דברו נא באוזני כל בעלי שכם, מה טוב לכם? המשול בכם 70 איש, כל בני ירובעל, אם משול בכם איש אחד. כלומר, זה כאילו המובן מאליו, בדברי אבימלך, שעכשיו אחד מאיתנו ימשול, או כולם או אני. כלומר, בעצם יש שתי אפשרויות. אבל זה ברור שמה שעם ישראל ביקש מגדעון, משול לנו גם אתה גם בן מלך, צריך איכשהו כן להתקיים. למרות שגדעון, ראינו, למרות שגדעון סרב, הוא לא מחק את האפשרות הזאת, עד רבה, הוא שם את האפוד בעירו, מכל מה שדיברנו בסוף ימי גדעון. אז זה בעצם הנידון, יש פה בעצם כנראה שני סוגי הנהגה שביניהם עכשיו עם ישראל צריך לבחור. אפשרות אחת 70 בנים, אפשרות שנייה אבימלך עצמו. אנחנו ננסה בעצם לברר לאט לאט מה הם שני הסוגים האלה, ומה היה עם צריך להכריע ומה הוא הכריע באותו זמן. אני רוצה להתחיל את אבימלך עצמו עם שני מדרשים, אחד מהם הזכרנו בעבר, על עד כמה היה פה באמת ניסיון העמדת מלכות, ועד כמה הייתה לה אפשרות אמיתית להתרחש עכשיו למלכות, ממש להקים מלכות בעם ישראל, ואמרנו להפסיק את המצב שאין עצור ועזור. אבל הגדת מראשית פרק וב, ולפני כבוד ענבה, זה גדעון אביו, שאמרו לו ישראל, משול בנו גם אתה גם בנך גם בן מנך, ומה אמר להם? לא אמשול אני בכם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמרת כך, חייך שאני מעמיד ממך מלך, שנאמר והיה שרוע ממלך, ומניין שהיה מלך, שנאמר וילכו וימליכו את אבימלך למלך. ממשיך המדרש, שהשם אומר לגדעון, אתה אמרת שלושה דברים, לא אמשול אני בכם ולא אמשול בני בכם, השם אמשול בכם, הרי שלוש שנים אני נותן לבינך מלכות. כל המדרש הזה ממש מזהה, הייתה פה באמת נתינת מלכות לאבימלך. תאמר, טוב, פה כתוב שדווקא שלוש שנים. בעצם, אז השם לא נתן אותה בכלל. אני אביא מדרש אחר, זה אותו מדרש, סליחה, אותו מדרש בהמשך כתוב, זה לא רק שלוש שנים, ואילו זכה אבימלך היה מאריך ימים, שנאמר, שונא בצע יאריך ימים, והוא לא עשה כן, אלא נטל בצע מישראל, מבית בעל ברית, שנאמר ויתנו לו 70 כסף, לפיכך לא אריך ימים. אבל העתיד לבוא, כשיעקור הקדוש ברוך הוא יצא הרע מישראל, אין מאריכים ימים. כאילו יש פה מדרש ממש מופלא שבעצם אומר, אני אומר, לא, לא, אולי אני אומר קצת קיצוני את הפירוש שלו, אבל כאילו אפשר להשתמע במדרש, בגלל שעוד לא נעקר יצר הרע, אז מלכות אבימלך לא הצליחה. כלומר, לעתיד לבוא שיעקר יצר הרע מאריכו ימים, אבימלך לא אריך ימים, למה? כי הוא הייתה בו עדיין תאוות בצע. אז זה באמת לא, אני לא חושב שזה משמעות הישירה של המדרש, זה משמעות הישירה שלעתיד לבוא בכלל יעקר הבצע, ובסופו של דבר אבימלך הייתה לו בעיה רצינית, לא רק עדינה של, 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 של לקיחת בצע, ננסה אולי להבין בהמשך מה המשמעות שלה, שהוא נטל מבית בעל ברית כסף ועליו התבסס. אבל אומר המדרש, לולי זה, למרות שהוא רק את כל 71, קשה לומר, כי הפסוקים פה אומרים איזה שש פעמים שזה לא, שלא צדקתי עכשיו, אבל כאילו במדרש אומר, לא משנה, לולי חטאים שהוא אבימלך, באמת היה מיועד למלוך לעולם. נכון, אני מסכים, אני גם חושב שזה השתלשלות אחד של השני, כן? אבל לא רק ציינתי שהמדרש פה מזהה חטא, שהוא כאילו, אני אתפלא עליו, כי בעצם הפסוקים אומרים פעם אחר פעם שהחטא הוא אחר. אז כנראה, כמו שאתה אומר, שהמדרש מציין חטא, שהוא כנראה השורש להריגת בני אבימלך, בני גדעון, מתחיל מזה שהוא לקח כסף מבעל ברית. גם את זה אולי ננסה להבין. והבאנו כמו דברי המפרשים, שאבימלך נקרא ככה, אנשים שהתנוצצה בו מלכות וכו'. בסדר, אז אנחנו מבינים שהייתה פה איזושהי אהבה אמינה, אנחנו צריכים להבין אותה. אז בעצם, הייתה פה אהבה אמינה למלוכה. איפה אנחנו רואים את זה? במפורש בפסוקים, מה שבאנו עכשיו זה מדרשים. במשל יותם, משל יותם הוא בעצם קורה משהו מדהים. בעקבות, אני אומר עכשיו, כאילו, רוצה קודם כל להסתכל ביחד, מלוכת אבימלך שגרמה למשל יותם להיאמר, מה היא חידשה בסופו של דבר? שוב, אני עכשיו תופס כמכלול את אבימלך ואת יותם. בעצם הניסיון של אבימלך למלוך, ומה שיותם אמר לו, בעצם מבחינה מסוימת שניהם עומדים באותו דבר. כי היה מקום לחשוב ולומר, שיבוא יותם ויאמר, זה לא קשור, רבא אמר שזה לא הזמן, זה לא קשור, מה אתה בכלל מדבר על מלוכה, זה לא הנושא. יותם עד רבא, מודה לו, ולאנשי שכם, נכון, אתם צודקים. יש נושא, ואפילו לא עכשיו, רטרואקטיבית, כבר הרבה זמן עם ישראל מחפש מלך. בואו נקרא רגע את משל יותם, שהוא ממש נותן את השם פה לנושא. הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך, ואמרו לזית מולך עלינו, ואמר להם הזית, החדלתי את דשני אשר בי יכבדו אלוקים אנשים והחתינו על העצים. נדלג רגע על התאנה ועל הגפן. אחר כך, ויאמרו כל העצים, פסוק י' ד', ויאמרו כל העצים אל האטד, לך אתה מלוך עלינו, ויאמר האטד אל העצים, אם באמת אתם מושכים אותי למלך עליכם, בואו חסו בצילי, ואם אני תצא יש מן האטד ותוכל את רזי הלבנון. אז בעצם אתה אומר, רגע, זה ברור שיש תביעה בעם, זה זמן לבקש מלך. והנושא הוא עכשיו איזה מענה ראוי להיות. ולא רק זה. יותם מגדיר מחדש את מה שהאביב אמר, לא אני אמשול בכם, לא בני אמשול בכם. ולכאורה הוא אומר סיבה אחרת, שאנחנו צריכים להבין את היחס ביניהם. גדעון לכאורה אמר, לא שייך מלוכה. מלוכה זה כנגד השם. אבל יותם אומר, לא. זה נכון שעכשיו צריך מלך, ואם לא אחד אנחנו חפש מישהו אחר, אבל עוד לא מצאנו את מי שראוי. האם זו אותה תשובה כמו גדעון? אפשר ליישב ביניהם, אבל זה שופך אור חדש לדברי גדעון. כלומר, בדברי גדעון יכולת לחשוב, מלוכה זה לא דבר נכון בעם ישראל, ואז ככה תבין את הפרשייה בתורה, שבעצם כל המלוכה זה בדיעבד. אבל יותם בעצם אומר משהו אחר. יש פה חיפוש של עם ישראל מלך, אבל עוד לא נמצא איש הראוי. זה בעצם מה שגדעון אומר. כל עוד לא נמצא איש הראוי, אז זה יהיה בניגוד לרצון השם. זה לא, זה יהיה בניגוד למלוכת השם. למה תאנה הזית לא נקראו? זה מה שאנחנו רוצים לבחון. התאנה, הגפן, התאנה והזית. כל אחד מהם, שנייה, אני רוצה שנייה לראות מה, רק רגע, בסדר. אז בואו נמשיך רגע בעצם עם אותה נקודה. אמרנו אבי מלך ויותם, כאילו אני נציג את זה ככה, בעצם שני עמודים שהגענו לשלב של תביעה עמיד מלך, וצריך אפילו לחפש מאיפה היא תבוא. כאילו, לחפש האם יש מענה או לא. מה המחלוקת? שיותם אומר, עדיין אין מענה, עדיין אין אפשרות. ואבי מלך אומר, אין כזה דבר אין אפשרות. הגיע הזמן לבקש מלך, העם ביקש, הלוך הלוך הוא המציאים לשאול על המלך. התשובה היא, וזה כאילו מה שמשל אותם אומר, אנחנו צריכים לחפש. אם מגיע הזמן, אז בואו נראה מה הזמן מאפשר. אם מתאפשר רק דרך מלוכה א', אז פה זה המחלוקת. אני מכוון דרך מלוכה X, דרך מלוכה כלשהי, היא היחידה שמתאפשרת, מה שבמשל לאותם קרוי עתד. אז אבי מלך ואנשי שכם אומרים מצוין, אז זה הדרך הנחפצת. ואותה, מה הוא טוען בעצם? מה הוא טוען? שאין בקשת מלך, הוא טוען, לכאורה כן. שלא צריך לחפש לכאורה כן. יותם בעצם אומר במשל שלו, שאם נמצא לצורך העניין לא תאנה גפן וזית, אלא לצורך העניין רימון, שהוא כן יסכים וכן יאמר שזה אפשרי, אז צריך להמליך אותו. רק הוא אומר, עוד אין, וכנראה מהותית אין. ואל תחפשו דרך אחרת להימש את זה, בעצם מה נתבעים ישראל על פי יותם? להתאפק. למרות שהם בתביעה למלוכה, לחכות שיהיה איזשהו זית או תאנה שמתאימים, וצריך להבין לעצמו למשל איך זה יכול להיות. כלומר, האם יש זית שלא עשוי לא עסוק בלהוציא זיתים? עכשיו, אני רוצה רק להוסיף דגש שבעצם כלול מה שאמרנו עכשיו, שבמשל יותם בעצם מפורש, יש פה, אני רוצה כאילו להשלים נקודה שהיא לא תעיב לנו על ההבנה אחר כך. לפי פשט ההתרחשות, שוב, יש ממש לכאורה שוני עצום בין משל יותם לבין מה שקרה בפועל. אבי מלך, מה שקרה שהוא יזם להמליך את עצמו על אנשי שכם, נכון? הוא פנה על אנשי שכם, אמר להם מה עדיף. יותם בעצם אומר, עכשיו נדבר ספציפית על העתד במשל יותם, מה הוא אומר? שבני ישראל פנו אל העתד ואמרו לה תמלוך, הם בעצם הציעו לו למלוך, והוא בא וענה להם, הוא בעצם מסכים עם תנאי, אז לא הבנתי מה קרה. מי יזם את המלכות הזאת? העתד, כמו שיכולה קרה בפועל, שאבי מלך בא והתחיל את כל הדבר הזה, ואז אתה יכול להגיד, אבי מלך רצה להסתרר, זה מבט אחד, ובמשל של יותם, אגרבה, כאילו משל יותם, כביכול, אפשר לשאול את זה כך, הוא יורה לעצמו ברגל, שיגיד את זה הרבה יותר חריף. מה אתה מסתרר? מה אתה עכשיו תאב בצע, תאב שלטון, מגלומן? זה לא מה שיותם אומר, עד רבה. יותם אומר, בהמון המון מהרקע אתה צודק. אבל בעצם בדרך אתה לא צודק. בסדר, זה מדהים, זה בעצם ממש ממקד את המחלוקת. נו, אז מה באמת היה? מה באמת היה? מי היוזם? מה?
שאלות על האנשים, שאלו אחרי מי שאחד. מי שאחד לא אני, אלא אחי הגדול,
לא, ברור שאחיו הגדול לא רוצה למשול לבד. השבעים אחי הם עצמם, ברור שהם התייחסו לעצמם בתור יחידה שלמה. כלומר, הם לא רצו להמליך מלך אחד כמו שגדעון לא רצה. הם המשיכו את גדעון במובן הזה. אז אני כבר אנסה לבאר את זה, נכון. לא, לא נראה לי שזה הפשט. אתה אומר שיש פה שתי התלבטויות, האם זה איש אחד או שבעים, אבל זה ברור, זה נראה לי ממש ברור מאליו, כל הסיפור פה רואים את זה שהשבעים, לא היה אופציה עכשיו להמליך את האח הגדול, את יתר לצורך העניין. אין, הם לא הסכימו, הם המשיכו את הדרך של גדעון במובן הזה שהם לא מסכימים.
אולי זה מה
ודאי, ודאי על זה הוא מסתמך, אבל פה כתוב שהם גם אמרו לעתד, למשל יותם. אז באמת כתוב במדרש שיש פה באמת השלמה של פריט היסטורי, כאילו שהנביא לא סיפר לנו, אבל יותם מספר לנו, שאינה חינמי. כל מעשה אבימלך היה בתגובה להצעה שלהם להמליך אותו. אני אקרא למדרש תנחומא וירא, ויאמרו כל העצים מלעתד, זה אבימלך, כיוון שאמרו לו למלוך, מה אמר להם? וזכרתם כי עצמכם ובשרכם אני. כל המדרש אומר מפורש שבעצם אל תטעה מתחילת הדברים. משל אותם נאמר במפורש שהם פנו אליו למלוך, ובתגובה הוא בעצם אומר להם, נכון, זה המעשה הראוי, וזכרתם, ולכן, אז לא הוא בעצם צריך לשכנע אותם. צריך לשכנע אותם, כי בעצם הוא עומד מול כל האחים. זה לא רק, טוב, בוא, אתה רוצים להמליך אותו, אלא זה בעצם אחרי שהם קוראים לו למלוך, אז התד אומר להם, כאילו אני עכשיו אשקלל את הכל ביחד, למרות שאני התד ויש חסרונות וזה, אני עצמך ובשכם כדאי לכם לבחור אותי. ולכן אנחנו צריכים להרוג את כולם. נדבר, ברור, אנשי שכם, כלומר, יפה. פה אנחנו, אתה יודע מה, אני תלוי אותי עכשיו נכון, זה עושה בלגן, יש עוד סתירה. נמשיך לזה, זה הביא אותנו עליה, יש עוד סתירה בעצם ממה שקרה בפועל לבין משל אותם. מה שקרה בפועל לכאורה, שאנשי שכם פנו אליו עם מלך. למלוך. אבל הסתכלו מישר ליותם, זה פשוט בולט עד כדי בדיוק. כל הזמן יותם מדבר על העצים, על לא חולכו העצים. אבל דווקא בעתד, הסתכלו בפסוק, דווקא בעתד כתוב, בדיוק, כתוב כל העצים. ואמרו, כל העצים אל העתד, לך אתה מלוך עליו. יש ממש דגש של יותם עד רבה, כאילו, הולך נגד מה שהיינו מצפים, הוא אומר, כל עם ישראל רצה למלוך, ופה יש הכרעה של השאלה, האם אבימלך מלך על כל עם ישראל, או בעצם רק על שכם? כי כאילו, כל מה שאמרתי עכשיו, המדרשים וזה, שבעצם אבימלך בא למלוך על כל עם ישראל, היה אפשר לשאול, מי אמר, בכלל יש פה סוגיה של שכם? לא, אז רואים מכמה הבחינות שלו. דבר ראשון, יותם עצמו ממש מעיד על זה, כשהוא אומר, כל העצים. דבר שני, תסתכלו ממש בסוף הפרק. הפרק מסתיים אנחנו פרק ט' פסוק נון ה' ויראו איש ישראל כי מת אבימלך וילכו איש למקומו. נכון, נכון, בטח, סליחה, אתה צודק. הקדמתי את המאוחר, נכון. פסוק אף ב' ויעשר אבימלך על ישראל שלוש שנים. ממש דגש את זה כולם. ובסוף הנביא דואג להדגיש לך, אחרי מה שהיה, אז עם ישראל הלך יש למקומו. כאילו עד אז, ממש כל העם סבבה סביב המלך. עוד בעצם, ממש בפשט המראות שממש רואים את זה, זה שאבימלך הוא לא המולך על שכם. חד וחלק. מי היה המושל שכם? זבול. לא, גל נכנס זבול. אבל בעצם, כתוב מפורש, אבימלך הוא זבול פקידו. אם אבימלך בא עם שואל שכם, לא צריך שר תחתיו, הוא מושל שכם. ומתחתיו אולי יש שר אוצר, ספנים, לא יודע מה. אבל אני שפורש, אבימלך משל לתורמה, הוא היה בתורמה, משל לכל האזור, והוא שם כפקיד שלו בשכם את זבול. כלומר, ממש ברור שבעצם המהלך היה כזה. הוא פונה לשכם, לאנשי שכם, אומר, תזכרו, כי עצמכם הוא בשכם אני, ולכן ביחד תקימו אותי למלך, כתוב בהתחלה, והמליך אותו למלך בשכם. אבל זה היה לא מתוך מגמה למליך אותו בשכם, זה היה מתוך, ואמרו כל העצים לעתד מלוך אתה עלינו. לא אמרתי את הפסוק טוב, אבל בעצם אבימלך ושכם הם באותה מגמה ליצור מלכות שתתחיל משכם, מאוד מודגש, המשפחתיות שלהם וזה, ותתפשט על עם ישראל. בסדר? אז עכשיו בעצם נצטרך להבין מה שיטת המלוכה שהמלך ייסד, או בעצם, נגיד, משל יותם, מה, למה העצים לא יכלו למשול, למה העצים לא יכלו למשול, ומה כנגד זה בעצם שיטת המלוכה של האטד. אז אני חושב במובן הכי פשוט, מה העצים אומרים? העצים אומרים, אני עסוק בטובתי הפרטית, הם גם אומרים, הטובתי הפרטית בעצם משמחת אלוקים ואנשים, כלומר זה לא משהו אנושי, זה לשם השם, ולכן אני לא יכול להתפנות למלוך על עם ישראל. תשאל, לא יודע מה, מה יותר חשוב. כן, אני מתכוון נכון, השליחות שלי, השליחות שניתנה לי בעולם, אני עסוק בה, אני לא פנוי למלוך על העצים. לנוע על העצים. בעצם מה שכתוב פה, שיש סתירה בסיסית בין ונשאל ככה, למה בהתחלה הם באמת פונים לא לעתד, אלא הם פונים לזית? בגלל שיש לו ערך מוסף, הם בעצם אומרים, יש לך כוח זיתיות, יש לך כוח של שמן, את הכוח הזה תעמיד בראש עם ישראל. עכשיו, חז"ל מפענחים, לא ניכנס לזה, אבל זה דבורה, זה עותניאל, זה גדעון, כלומר בעצם ממש יותם מפרש עכשיו שנים אחורה, שבעצם כל הרקע לשופטים, זה לא רק לא שהייתם ישראל, כל הרקע מתעורר את השאלה, מי יהיה העצור והעזוב של עם ישראל? מי יהיה המושל? ובעצם כל אחד מהם, בעצם זה שהוא לא יצר לעצמו המשכיות, הוא בעצם נמנע מלמלוך, כי הוא מבין שזה סתירה. בעצם השם מינה אותו, עם ישראל מינה אותו בתור, שיש לו תורה, גדולה, עשירה, מה שחזר לא אומרים, מזעים, מה זה הזית, מה התענה, נבואה, דבורה, אבל אדרבה, זה סותר. עם ישראל צריך כזה לחכות למצב שבו הטובה הפרטית יהיה מלך כזה שהטובה הפרטית שלו, השליחות שלו, היא עצמה תהיה השלטון, תתאים עם השלטון. ואילו האטד, זה מעניין, פונים אליו, לא פונים אליו, ברור שלא, ממש בפשט, לא פונים אליו כי צריך שיהיה וי על הזה מלך, פונים אליו כי מבינים שאת הפונקציה של מלך הוא ימלא, אבל דווקא בתור האטד, כלומר פונים אליו אחרי שהם רואים שכל מי שיש בו גדולה ותורה וכבוד ונבואה, הוא לא יכול. אז מצוין, צריך, עם ישראל מבין שהעיקר להגיע למלך, גם אם זה אומר, ופה אנחנו כבר רואים את השיטה, מתחילים לראות את השיטה, גם אם זה אומר, שזה לא יבוא מתוך תורה, שזה לא יבוא מתוך גדולה, מתוך הגדלות של עתניאל, או של דבורה, או של גדעון. כלומר, בעצם אומר יותם, התביעה התרחשה, תביעה קיימת, אתם צריכים לחכות שיהיה זית או תאנה שיהיו, וכדומה שיהיו ראויים. עד שזה לא יקרה, זה לא נכון למלות מלך. ואילו אתם באתם, ואומרים, טוב, הועיל ויש תביעה של מלך, וזה ברור לנו, מאליו צריך מלך, ואין זית ותאנה, אז צריך למנות עתד. כלומר, העיקר, עכשיו עיקר הכל, עיקר המשך גאולת ישראל, תלוי בזה שיהיה מלך. כלומר, להגיע למצוות מינוי מלך, עכשיו זה הזמן, זה מה שהשם רוצה מאיתנו. אבימלך עצמו, נקודה האחרונה שנמצא מיישל לי אותם, ואז קצת ישלים לנו את התמונה, האם אבימלך עצמו בעצם אמר, חשב, שהוא בא כנגד שיטת גדעון, כלומר הוא חולק על גדעון, גדעון אמר, לא אני משול לכם ולא בני משול בכם, אבימלך אמר, לא נכון, הוא טעה, הוא בעצם עוקר פה את שיטת גדעון, או שהוא טוען שאני ממשיך האמיתי של שיטת גדעון, כמו שקצת נראה בהתחלה, שהוא אומר, האם עכשיו הם ימשלו או אני, כלומר כולי על מה מישהו צריך למשול, השאלה אם זה אני או הם. אז במשל אותם עצמו, מה שברור שאנשי שכם עשו את זה בתור המשך לגדעון. הרי הוא אומר להם, כשאומר את הנמשל, אנחנו בפסוק ת' ז', ואתה, אם באמת ובתמים עשיתם, ותמליכו את אבימלך, ואם טובה עשיתם עם ירובל ועם ביתו, ואם כגמול ידיו עשיתם לו. הוא בעצם אומר, השם, המציאות, השם דרך המציאות יברר, האם מה שעשיתם היה כגמול לגדעון, כהמשך לגדעון, או שבעצם עקרתם את הכל. כן, מובן? איך אפשר להבין את זה שאבימלך בא והורג את כל השבעים האחים מתוך טענה להיות המשך לגדעון?
כל העצים אומרים אותך, הולכים לטייל על העצים.
כן, שכחתי לומר את זה. עצם המושג הזה, אבל טוב, אני בזרד נשלים את זה פעם בעתו, יש פה עוד פן של המלכות, אני רק אזכיר אותו בתור סוגריים. עצם, יותם יוצר משל שזה זורק לשמיים. שעצים, אולי המאפיין, אחד המאפיינים המרכזיים שלהם, שהם שתולים במקום. והביטוי הכי נפוץ פה זה לנוע על העצים, כלומר, הלוך הלכו העצים, מה זה הלוך הלכו העצים? וכל אחד מהם זה, והלכתי לנוע על העצים, כלומר, בעצם אותם אומר, הוא קצת מבסס ומראה שלמרות שנראה לכם שהגיע הזמן, עוד לא הגיע הזמן. כל אתם בבחינת עצים, ובכלל צריך כאילו לשנות את עצם הטבע כדי ליצור מלוכה, זה לא ילך. לעומת זאת, האטד בעצם האפשרות הרגילה, שהוא אומר, טוב, אין לי ללכת, אין לי מה לתת לכם, אין לי ללכת מוסף, בואו חסו בצילי, כלומר, בואו אתם, הלוך הלכו, תמשיכו את ההליכה שלכם, חסו בצילי, ואז ככה תהיה המלוכה. אז בעצם אפשר כאילו להגיד את המשפט פשוט, האטד אומר לעצים, תעקרו ממקומותיכם כדי להגיע אליי. כלומר, בעצם, תמעלו בתפקיד שלכם עצמכם, לא רק שאתם גורמים לחפש אחרים במקום הזית והתאנה וזה, אתם בעצם יוצאים מלנקרא זה, השליחות שלכם, ממה שעם ישראל אמור להיות באותו זמן. רגע, אז מה התחלתי אבל כשאמרת את זה?
למה
אז כן, לא. אז מה שאמרנו שברור, אמרנו, רואים את זה גם מהתחלת הפרק, אבל יותר למשל אותם עצמו, שאבימלך עשה את זה בתור המשך לבית, בתור המשך לגדעון. ואולי, אולי לא צריך יותר מאשר השם שלו עצמו, שהוא בעצם בא בתור אבי מלך, שזה השם שלו, ובתור המלכות של אביו הוא בא לממש אותה. אז מה אבי מלך עכשיו? בואו נעשה עכשיו להתחקות אחר דרכו של אבי מלך, לעומת דרכם של 70 האחים. אז זה מאוד מעניין. כאשר, עכשיו אני אומר, חידה קטנה, כאשר אנשי שכם מחליטים למרוד באבימלך, מה הם עושים? כדי להראות לאבימלך שהם נגדו, שהם קיצור כדי לפגוע באבימלך, מלכותו, מה הם עושים? הייתי אומר, מפסיקים שלם לא מס, הייתי אומר, מנסים, סוחרים שכירי חרב. מה שהם עושים זה דבר מדהים. זה בפסוק כ"ה. אחרי שהשם שם רוח רעה בינם לבינו, וישימו לו ועלי שכם הערבים הראשי הערים, ויגזלו את כל אשר יעבור עליהם בדרך ויוגד לאבי מלך. כלומר, וישימו לו מערבים, זה לא מערבים לתפוס אותו, רואים את זה גם במשך ההתרחשויות, הם שמו מערבים כנגדו הכוונה, אני אקריא מהרד"ק, שמו לו מערבים לראשי הערים, ואותם מערבים היו גוזלים כל אשר עבר עליהם, ומה אכפת לאבי מלך? לומר שיצאו מתחת רשותו, ואין להם מושל והיו עושים הישר בעיניהם. כלומר, מה הנקודה שהמלך אותה רצה? ובה הם פגעו? בזה שיהיה מלך בעם ישראל. זה אפילו לא הוא עצמו, זה ממש מזוקק. זה לא שהמלך רוצה שיהיה לי הרבה כסף. הוא רוצה שיהיה מלך בעם ישראל. זה מבחינתו עיקר הכל. ממש מה שיותם זיקק. העיקר שיהיה מלך. זה הנושא של אבי מלך. וכשהם רוצים לפגוע בו, איך עושים את זה? לא צריך לפגוע בו אישית. כשמראים לו שאיש הישר היה ויעשה, זה מדהים המילים האלה שהרד"ק נוקט בהם, ועושים הישר בעיניהם, כשמראים לו שאיש הישר בעיניו ויעשה, זה הפגיעה הכי גדולה שיכול להיות באבי מלך. כלומר, אבי מלך אומר, קשיבו, ההמשך של אבא, זה ליצור ממשלה קבועה בעם ישראל. אני לא יודע אם הוא אומר, אני לא יודע אם הוא אומר ההמשך של אבא, הכוונה, ההמשך של מה שגדעון אמר, לא אני אשול בכם ולא בני אשול בכם. אבל אולי אבי מלך אומר, זה מה שאבא לא, אבא עצמו לא היה עקבי. הוא התחיל תהליך, הביא את עם ישראל לידי תביעה, צריך להביא את התהליך הזה לידי גמר. אבל בעצם כשהוא רגע את כל האחים, הוא אומר, תקשיבו, אתם אלה שבוגדים בבית אבינו. זה מה שיותם אומר, אם באמת הוא בתמים, כלומר, אבי מלך בא בשם גדעון, הוא אומר, בשם אבא, זה לא נכון שאתם עכשיו תנסו לעשות איזה משהו ארוך טווח כזה, אגב, אריסטוקרטית של 70 איש, של כלל עם ישראל וזה, לא. אם הדרך היחידה למנות מלך זה, עכשיו אני אגיד את המילים המשמעותיות, אני חושב, כוחניות ושררה, אז ככה זה צריך להיות. עכשיו בואו נזכיר משהו. בעצם מה שאבי מלך עושה, עכשיו נסכם, שוב נחזור שנייה לסיכום פשוט של הפרק, מה? אני לא דיברתי עכשיו, חדלתי, זה אומרים המנהיגים הקודמים, אני מדבר עכשיו אבי מלך מול השבעים.
זה לא השבעים האחרים?
אני זוכר שיש מי שמפרש ככה, אני חושב שרוב המדרשים המפרשים לא אומרים שזה ה-70, אבל אני לא בדקתי את זה עכשיו. אבל יש מי שאומר שחדלתי מלתת, אבל לא משנה, זה אותו עיקרון, אני אסביר עוד מעט איך הדברים מתלכדים, כלומר, בעצם חדלתי זה אומר, שוב, אני אחזור מה שאמרתי, כשהתאנה אומרת חדלתי זה אומר ככה, אתם צודקים בדרישה הכללית לתת מלך, אבל אי אפשר ליישם אותה עכשיו. אז מה צריך לעשות? לבנות את זה בהדרגתיות. אבל מלך לעומת זאת אומר, זה צריך לקרות. הגענו לשלב, ההיסטוריה צריך לקרות, ואם האפשרות היחידה היא לשלוט על עם ישראל, בשררה מעליו, זה מה שנעשה. ומאוד מיוחד שכל התרחשות פה מתרחשת בשכם. מה הייחוד של שכם? מה המהות שלה? ראינו, דיברנו על זה בסוף יהושע, במעמד האחרון של יהושע שמתרחש בשכם, ששכם היא נקודת הבחירה. כן, שכם, במובן הכי פשוט, השם אומר, כשתיכנסו לארץ, תעמדו ברכה וכללה, הרגיזים והריבל, ושכם באמצע. כלומר, שכם עומדת בין ברכה לכללה. כשיש נידון מסוים, והשאלה, מה האמת שלו? מקום אולי הכי מתאים לזה זה שכם. כלומר, האם הדרך הזאת היא נכונה לבטא דבר, או הדרך הזאת היא נכונה לבטא דבר? אצל יהושע זה היה עם השם, ראינו איך שיהושע ממש, כאילו מסלק שם את כל הסגולה, השם אומר לעם ישראל למשהו ממש חריף, שאבותיכם זה תרח ונחור, ולא אברהם, יצחק ויעקב, כאילו אומר, אין עכשיו סגולה, בעבר הנהר ישבו אבותיכם, ועכשיו תבחרו אם לעבוד את השם או את אלוקים. בעצם, הבחירה הבאה שהתרחשה בשכם, זה מהי מלוכה בעם ישראל. אנחנו צריך לזכור שאנחנו פה, בשלב הזה שעם ישראל לא יודעים את הסוף, לא יודעים מה זה מלכות שאול ומלכות דוד, שבעצם העם בא ומבקש מתחתיו מלך. יש התלבטות אמיתית, איך המלוכה צריכה להיות. עם הנחת יסוד, וזה ראינו שיותם מסכים עם אבי מלך, שהגענו למצב שצריך מלוכה, יש שתי אפשרויות. ראינו, שנייה, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אתם יודעים מה נגיד את זה במובן, כבר נקדם עניינים ונגיד את זה בניסוח של הפסוקים עצמם, מאוחר יותר, בימי ירובעם. אז רחבעם, הבן של שלמה, היה לו התלבטות. הייתה מחלוקת בין הזקנים לצעירים, איך הוא צריך למלוך על העם. העם מתנגד לו, איך הוא צריך למשול עליהם. איפה ההתלבטות הזאת התרחשה? כמה מפתיע? בשכם. נכון? ירובעם, רחבעם הלך שכמה, כי שכם בא כל ישראל להמשיל אותו. מה שאני חושב, שבדיוק אותה התלבטות של רחבעם, אז זה מלכות דוד, פה אנחנו פוגשים במלכות יוסף. אותה התלבטות שהייתה בשכם אז, היא אותה התלבטות שיש עכשיו. שהאחים וגדעון בעצם אומרים, עד שהעם לא יגיע למצב כזה, שכל העם מוכן למלכות, והוא מצמיח אותה מלמטה, והוא ראוי לזה, אז אי אפשר להעמיד מלכות. ועד אז, שיש 70 מתפרסים בעם ישראל, להעלות אותו מלמטה למעלה. אבל הדרך שאבימלך חז בה, זה בדיוק מה שאמרו הצעירים שם לרחבעם. מלך זה לא משחק ילדים. מלך, אבי יסר אתכם בשוטים ואני אסר אתכם בעקרבים, כלומר, מלך זה בכלל מעליכם, היא שואל אתכם. אתם השרתים של המלך, לא המשרת שלכם. בעצם מה שאנשי שכם ו... באתי להגיד ירובעם, מה שאנשי שכם ואבי מלך אומרים, מנסים ביחד, וזה מה שראינו קודם. האם זה הייתה פה מלכות על שכם או על כל עם ישראל? תשובה חדי. אבי מלך בא לכונן מלכות בשכם, בתור המקום הראשוני שבו הוא יצבור את הכוחות, את העוצמה, את המעמד, וממנו ועלה ככה תתחיל המלכות בכל עם ישראל. וזה עושה בתור המשך של גדעון, כאילו אומר אבי מלך, אבי לא היה עקבי, כאילו, אם אני נכון, אז בעצם הוא אומר, כשאבי אמר לא אני משול לכם ולא אני משול לכם, שם הייתה הבעיה. עד אז הוא הוביל אתם באופן מאוד טוב, וראינו שכל מלכות גדעון זה להיות מעל העם, כל ממשלת גדעון זה להיות מעל העם, להוביל את העם, לא במקום שהעם נמצא. ואם מלך אומר, בדרך הזאת צריך להמשיך, להסתרר על העם מלמעלה. ומה שצריך לעשות בשביל זה נעשה. אם צריך אפילו להרוג את כל בני גדעון, ואז שואל, מתוך מה, באיזה עמדה הרג אבי מלך את אחי גדעון, את בני גדעון? תשובה. הוא אומר, מה אתם רוצים? אבא שלי היה הראשון שהרג יהודים. את פנואל, את אנשי סוכות. אני ממשיך אותו. מורד במלכות, זה משהו רציני. אני לא רג אותם עכשיו, לא חושב שנכון לומר שאני מלך רג אותם בתור רשע, בתור תאוות נקם, בתור מגלומניה, בתור שיטת מלכות. הוא אומר, אני ממשיך את גדעון בזה, שכמו שאבא שלי הרג את המורדים במלכות, היינו החבר'ה, הבכורות האלה מעבר הירדן, ככה אני צריך להרוג את אלה שמורדים במלכות, מעכבים את המלכות, הגיע הזמן המלכות, והם אומרים, החדלתי את זה. מה?
מתנגדי המשטר.
כן, מתנגדי המשטר האלוקי, אני אומר, אני חושב, לא רחוק לומר, במיוחד אם אתה זוכר את זה שאבי מלך היה, שוב, מוביל את כל התורה, מעביר כל התורה שבעל פה, שהוא עשה את זה בתור, שעכשיו עם ישראל והשם, הגענו לשלב, אמרנו של השקט, אחרי כל סוגי האויבים, הגענו לשלב של המלך בעם ישראל, הגיע הזמן לקיים את המצווה הזאת, איך שמתאפשר לקיים אותה, ככה צריך. אם צריך לקחת אנשים ריקים ופוחזים, כמו שהמלך עושה, אז זה חלק מהידיעה. ואם צריך אפילו לקחת כסף מבעל ברית, זה חלק מהידיעה. אז רצה שנמשיך פעם הבאה את לבאר את העניין.